החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם בחודשי השנה. זה הפסוק הזה הוא הפסוק שכמו שכתוב ברש"י, רש"י הראשון בתורה, הפסוק הזה הוא הפסוק שהתורה הייתה צריכה להתחיל בו. לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם, שהיא מצווה ראשונה שנצטוו ישראל. הטעם שהוא פתח בבראשית כתוב, זה משום כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. כך אומר רש"י. יותר פירוט, שאם יאמרו, לא באופן כללי, אלא מפורט, שאם יאמרו אומות העולם, ליסטים אתם שכבשתם ארצות שבעה עמים, אז אנחנו אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא, ברצונו נתנה לכם, ברצונו נטלה מכם ונתנה לה. ננסה להבין את זה מהפנים של החודש הזה לכם. יש שם קושי בדברים האלה. הדברים האלה הם דברים שהם, יש כאן משהו לא ברור. אנחנו לא חזרנו בנו מאותה הנחה שהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל צריכה להיות תחילת התורה. מזה לא התחרטנו. זה נשאר ככה. אלא שמביאים לכאן סיבה נוספת. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. זאת אומרת, שהתורה בעצם מתחילה מהחודש הזה לכם. אבל זה הרי על כורחנו הפירוש. אבל מהתורה של החודש הזה לכם, מתחייב שהתורה היא תקדם. כי אחרת אין תשובה לשאלה. השאלה הייתה שצריך היה להתחיל את התורה מהחודש הזה לכם, ולא משם. זאת אומרת, ההנחה היא הנחה פשוטה, ברורה, ואין עליה חולק. אנחנו לא, אין פקפוק בהנחה הזאת. זאת הנחת אמת. שהמצווה הראשונה שנצטוו ישראל, המצווה הזאת היא צריכה להיות תחילת התורה. אז מניין לנו, כוח מעשיו הגיד לעמו לתת להם נחלת גויים, ולכן צריך להתחיל את התורה שם? אז התשובה חייבת לכלול שמהתורה פה מתחייב שההוא יגיע קודם, שהדברי התורה הם יתגלו מקודם. הדבר הזה מתחייב מצד הגדרים של תורה שבראשית תהיה תחילת התורה. זה כבר לגמרי לא מובן. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. אז בסדר, אז שיכתבו את זה בתור עוד ספר. אבל התורה הייתה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם, כי זאת תחילת התורה. תחילת התורה זה במצווה הראשונה של הצטוו ישראל. כאן תחילת התורה. למה מתחייב שההוא יהיה שבראשית יהיה תחילת התורה? הרמב״ם קבע ואין לדברים האלה מקום, לא בחזל להגיע ולא ב... וגם לא בדברי הראשונים שקדמו לו. הוא קבע 13 עיקרים. 13 עיקרים. זה לא כתוב בשום מקום. העובדה, עצם זה שיש בכלל עיקרים לתורה, זה, את זה אפשר אולי להוציא. גם את זה מקשים הראשונים. זו מניין לנו, זה לא כתוב בש"ס. בשום מקום. זה כתוב בהגדה של פסח. כפר בעיקר. כפר בעיקר. אבל מהמילה הזאת לבד, להוציא שישנם עיקרים לתורה, ולמנות אותם במספר, ולקבוע שאלו הם ולא אחרים, זה דבר שהוא בפשטות, זה בלי מקום. והראשונים תרחו הרבה לבאר את זה, יש הרבה שחולקים. המשמעות הפשוטה, כמו שנמצא בכלל ישראל, אז המשמעות הפשוטה זה שהדברים נתקבלו. הדברים התקבלו. זה דברי החולקים, דברי החולקים, יש שמביאים אותם, יש אפילו לא מביאים אותם, אבל הדברים התקבלו. עצם המושג 13 עיקרים נמצא בכל דברי רבותי. אז אנחנו אומרים תמיד, כבר אמרנו את זה גם פה פעם, אולי יותר, המושג עיקרים עצמו הוא שאנחנו מוצאים בתורה, שהתורה קבעה דבר מסוים כעיקר, שממנו, ענפים ממנו, ענפים ממנו, זה כל התורה כולה. יש עיקר אחד שהענפים שלו הם כל התורה כולה. העיקר הזה זה יציאת מצרים. יציאת מצרים נתקבלה כעיקר, עיקר, שהמצוות הם יוצאות ממנו כענפים מתוך עיקר. בגלל יציאת מצרים אנחנו שומרים שבת, כמו שכתוב, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויפדך השם אלוקיך, על כן צפך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. כך כתוב בדיברות של פרשת ואתחנה. כל המועדים כולם הם זכר ליציאת מצרים. מצוות תפילין היא זכר ליציאת מצרים. קדושת בחורות היא זכר ליציאת מצרים. איסור ריבית הוא זכר ליציאת מצרים. איסור הונאה. ובגלל יציאת מצרים. איסור רמאות במשקלות היא בגלל זכר ליציאת מצרים. ציצית, מפורש, זכר ליציאת מצרים. מהמצוות האלה ישנם מצוות כאלה שהם בעצם מצוות שדינם ככל התורה כולה. מי שמודה בשבת כמודה בכל התורה כולה, מי שמחלל שבת כופר בכל התורה כולה. ציצית כוללת בתוכה את כל המצוות, וזכרתם את כל מצוות השם. כל המצוות נכללות בציצית, כל המצוות נכללות בשבת. וכלומר, במילים אחרות, כל המצוות נכללות ביציאת מצרים. דהיינו, התורה בעצמה קבעה שהמצוות האלה נובעות מתוך יציאת מצרים. זאת אומרת, יציאת מצרים היא זאת שמחייבת אותה. כלומר, יציאת מצרים ניתנה בתורה גופה כעיקר. כעיקר של אילן שצומחים ממנו הרבה ענפים. ענפים, והענפים האלה הם כל המצוות כולה. התורה עצמה קבעה עיקר. לכן כתוב במצווה שמתחייבת מפרשת השבוע, המצווה של סיפור יציאת מצרים, הבן, התשובה על הבן הרשע. אז לאותו בן רשע כתוב, ולפי שהוציא עצמו מן הכלל כפר בעיקר. דהיינו, הוא הוציא עצמו מן הכלל של יוצאי מצרים, של אלו שיציאת מצרים מחייבת אותם, יציאת מצרים שייכת להם. מי שמוציא את עצמו מכלל יוצאי מצרים כופר בעיקר. למדנו מכאן שיציאת מצרים נתפסת כעיקר. זה כתוב בתורה עצמה. עכשיו, מכיוון שכל הלימודים שהתורה עצמה קבעה על יציאת מצרים, כל הלימודים שיוצאים מיציאת מצרים, כל הלימודים שאנחנו לומדים מיציאת מצרים, כולם הם לימודים של אמונה. למען תדע כי להשם הארץ, למען תדע כי אין כמוני בכל הארץ, למען תדע כי אין כשם אלוקינו. כל הלימודים שכביכול בורא העולם קבע, שהם הלימודים שיוצאים מיציאת מצרים, הם כולם לימודים של אמונה. אז כאן, אחרי שהעיקר הזה בידינו, אז כל יתר הדברים, כמובן, זה רק ללמוד היטב, ללמוד נכון, את כל מה שנלמד, כל מה שצריך היה להיות נלמד מהסדר, מיציאת מצרים כולה. אבל יסוד הדבר הוא ברור, מיציאת מצרים נלמדת אמונה. זה דבר ברור. למדנו מכאן שהאמונה נתפסת, התורה קבעה אותה כעיקר. כי כשהתורה קבעה שיציאת מצרים היא עיקר שממנו יוצאים כענפים כל המצוות, אז למדנו מכאן שהאמונה נתפסת, האמונה שהיא יסוד הלימוד, יסוד כל הלימודים של יציאת מצרים. אז למדנו מכאן שהאמונה נתפסת כעיקר. האמונה נתפסת כעיקר, וכל המצוות, הכל צריך לצאת מתוך לימודי האמונה. זה כמובן כלול גם בבך הווקוק ועמידה מלאכת. כל תרי"ג מצוות, בך הווקוק ועמידה מלאכת. וצדיק באמונתו יחיה. למדנו כאן זאת אומרת כמובן כאן הרמב״ם בדעתו שלו זה כבר בזה כבר זאת אומרת כאן כבר לא שייך להתווכח אבל הרמב״ם בדעתו שלו קבע שאלו הם הלימודים אלו הם כל 13 העיקרים שהוא קבע כל אלה הדברים הם הלימודים שכביכול בורא העולם התכוון כשהוא אמר כי להשם הארץ, כי אין כמוני בכל הארץ, כי אין כהשם אלוקינו, לכל זה הוא התכוון כשהוא. כל הדברים האלה כולם. כך בדומה לזה כתוב גם בדברי הרמב"ן, בסוף פרשת בו, בסוף פרשתנו, כתוב גם בדברי הרמב"ן. יציאת מצרים מלמדת את כל האמונה כולה. הרמב"ן עצמו קורא לזה את כל עיקרי האמונה. כולל את כל העיקרים של כביכול בורא העולם מוסר דברים לנביא, מנבא בני אדם. מוסר דברים לנביא. בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. שיציאת מצרים נסמכת על העובדה הזאת של תעבדון את האלוקים על ההר הזה. אז זה מתחייב, תורה מן השמיים. התורה מן השמיים, כשהיא ניתנה, אז כביכול בורא העולם אמר, ככה, אלו היו הדברים. זאת הייתה, זה היה עצם מתן תורה. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. בדיבור הזה עצמו, כלול, הדיברה הזאת כוללת, כן, שהגילוי של תורה נסמך על יציאת מצרים. מה שראוי לנו לדעת, מה שכדאי כדאי להתבונן. העיקרים כולם, הם כולם עיקרים במה שנקרא אין כמוני בכל הארץ, או אין כשם אלוקינו בכל הדברים האלה. זה שמציאותו יתברך, היא מציאות אחרת לגמרי ממה שאנחנו מסוגלים להבין ולתפוס. כן, אין לנו. כן. מציאותו, כן, היא מעל לגמרי לגמרי. מעל האפשרות שאנחנו נוכל להשיג, שנוכל לתפוס. זאת מציאות שונה, אחרת, גבוהה יותר. אלה הם חלק גדול של העיקרים. יתר הדברים, הנבואה, התורה מהשמיים, שכר, עונש, כל זה יציאת מצרים. וגם את הגוי אשר יעבוד הוא דן אנוכי. כל הדברים האלה, זה הכל נלמד ביציאת מצרים. ביאת המשיח גם נלמד מיציאת מצרים, משום ש כל ההבטחה שהבטיחו, כל מה שאנחנו מובטחים בגאולה העתידה, זה כמו שאנחנו אומרים בנוסח הקדושה של קדושת כתר של שבת. והוא ישמיענו ברחמיו שנית לעיני כל חי לאמור. הן גאלתי אתכם אחרית כראשית. הגאולה העתידה היא אחרית כראשית. כך כביכול. נקבעה הגאולה, אחרית כראשית. אז בראשית, בראשית. אז הגאולה, גאולת מצרים, היא מלכתחילה ניתנה לנו כראשית. אז מכאן העיקר שכביכול בורא העולם גואל אותם. תחיית המתים צריכה ביאור. העיקר שהרמב״ם קבע את תחיית המתים זה דבר שצריך ביאור. זה לא נראה, כן, מלכתחילה לעין. איפה הדבר הזה נובע, איפה הוא יוצא, איפה הוא שייך בעצם ליציאת מצרים. איפה, איך, באיזה אופן, העיקר הזה נובע מגאולת מצרים. זה לא כל כך ברור. זה צריך ברור. ננסה במשנה הראשונה בפרק חלק. זאת המשנה שעליה קבע הרמב״ם בפירוש המשניות את כל העיקרים. כאן כתובים עיקרי האמונה. והדבר הראשון, למעשה הדבר הכי, זה הדבר הראשון שכתוב עליו, שמי שכופר בו נקרא כופר בעיקר, והוא מאבד את חלקו לעולם הבא. זה כל מה שהרמב״ם מחדש, מגלה, בכל 13 העיקרים. אז מלכתחילה, זה מפורש בגמרא, זה כתוב על הכופר בעיקר של תחיית המתים. זה הדבר הראשון. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, שנאמר, ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ, נצר מטעה עם מעשה ידי להתפאר. ואילו שאין להם חלק לעולם הבא, האומר אין תחיית המתים מן התורה. כך כתוב במשניות שלנו. האומר אין תחיית המתים מן התורה. זה, מן התורה לא היה בגרסת הרמב״ם, כמו שכבר אומרים. הרמב״ם לא גרס את זה, זה לא היה, הוא לא מביא את זה בכלל. בגרסת הרמב״ם היה האומר אין תחיית המתים. אבל במשניות שלנו כתוב האומר אין תחיית המתים מן התורה. מוסיף רש"י. האומר אין תחיית המתים מן התורה, שכופר במדרשים דדרשינן בגמרא לקמן מניין לתחיית המתים מן התורה. ואפילו יהם מודה ומאמין שיחיו המתים. אלא שלא דלא רמיזה באורייתא. כופר הוא. הויל ועוקר שיש תחיית המתים מן התורה, מה לנו ולאמונתו? וכי מאיכן הוא יודע שכן הוא? הלקח כופר גמור הוא. זה לשון רש"י שלפנינו. כך כתוב. גם את זה יש מוחקים מרש"י. אבל ברמה, ביד רמה כתוב. וזה כתוב בשם רש"י. בכל אופן כתוב כמה משנה חידוש גדול. והגמרא אומרת על זה. הגמרא אומרת, מדוע מי שאומר אין תחיית המתים מן התורה, אין לו חלק לעולם הבא? אז מבואר בגמרא שהעולם הבא הוא תחיית המתים עצמה. תחיית המתים היא עצם העולם הבא. זהו העולם הבא, זהו העולם שאחר התחייה. זהו העולם הבא. וכתוב בגמרא תנא, הוא כפר בתחיית המתים. לפיכך לא יהיה לו חלק בתחיית המתים. זאת אומרת, מי שאומר שאין תחיית המתים מן התורה נקרא כופר בתחיית המתים, ומי שכופר בדבר לא יהיה לו חלק בו. זאת אומרת, אדם מאבד את חלקו לעולם הבא אם הוא כופר בתחיית המתים. וכפי, כמו שכתוב כאן ברש"י, אז אדם מאבד את חלקו לעולם הבא אם הוא כופר בתחיית המתים מן התורה. וכמו שרש"י מסביר, אם הוא כופר בתחיית המתים מן התורה, זה נקרא כופר גמור בתחיית המתים. אף על פי שהוא מאמין בוודאות שהמתים יחיו. אבל אין לו, הוא לא מאמין באותם רמזים שכתובים בתורה שלומדים מהם שיש תחיית המתים מן התורה. מה ההבדל הגדול? אין שום רמז בתורה שהתפילין צריכים להיות שחורים. ואין שום רמז לכל ההלכות למשה מסיני שנאמרו בהלכות תפילין או ביתר ההלכות. אין שום רמז בתור. ואדם שמאמין בדבר כתורה שבעל פה, אז זאת אמונה שלימה, אמונה כשרה, טהורה, אמונה מחויבת. מה קרה כאן בתחיית המתים שחייבים דווקא להאמין בדרשות שכתובות בגמרא שלומדים את זה מהתורה? מה האסון הגדול אם האדם הזה יאמין בתחיית המתים? משום שכך מקובל מי? כך מקובל, כך משה רבינו לימד מסיני. ודאי שמשה רבינו לימד את זה. ודאי שמשה רבינו לימד את זה. כמו שהוא לימד את כל התורה כולה. אז מה ההבדל הגדול? מה האסון? מה קרה? רש"י מסיים, הלקח אומר רש"י, כופר גמור הוא.
מה הכפירה הגמורה שיש פה? רש"י משתמש בשני משפטים. מה לנו ולאמונתו? מה לנו איזה מילים אלה? מה זה? מה זה מה לנו ולאמונתו? אני לא מבין. אני פשוט לא מבין. ממה אנחנו מסתייגים פה? מה זאת אומרת מה לנו ולאמונתו? זה משפט אחד שרש"י אומר. משפט שני שרש"י אומר, זה מאיכן הוא יודע. מה זאת אומרת מאיכן הוא יודע? מהמקום שאתה יודע שתפילין צריכים להיות שחורים. מה השאלה? הגמרא כתוב כך. הגמרא כאן בהמשך, בדף צד א'. כתוב בגמרא, אמר לה, הוא מינה לגביה בן פסיסה. היה אדם בישראל, באותם דורות. זה סמוך לתחילת ימי בית שני. היה אדם בשם גביה בן פסיסה, היה אדם מיוחד מאוד, פיקח גדול. ידע להתווכח וידע להקות על קודם של כל מיני כופרים, אבל הוא לא נחשב לאחד מחכמי ישראל, אלא לדמות מיוחדת. אז כתוב עליו בגמרא כמה דברים. אמר לה, הוא מינה לגביע בבסיס, וי לכון חייביה. אותו מין אמר לגביע בבסיס, כנראה שאז היה מסתבר שאז צצה המינות בישראל. זה היה מיד אחרי ימי שמעון הצדיק. כן. בגמרא הלאה כתוב שגביע בן פסיסה היה הטוען לכלל ישראל כנגד דין תורה שטבעו בני ישמעאל אותנו אצל אלכסנדר מוקדון, כשהוא בא לארץ. וזה היה בתקופה של שמעון הצדיק ומיד אחריו. ואז צצה המינות בישראל. והבית מדרש של אנטיגנוס, איש סוחו, שקיבל משמעון הצדיק, שם, כן, שם נוצרה המינות. שם צמחו, כן, אותם צדוק ובייטוס, הם שם גדלו, שם הם צמחו. הם נקראים סתם המינים. בכל אופן, ההוא מינה אמר לגביע בן פסיסה, וי לכון חייביה. אומר רש"י, וי לכון חייביה, הוא אומר לנו, אותו מין אומר לנו, אוי לכם רשעים, דאמריתון מתי חיים. אוי לכם רשעים, שאתם אומרים שהמתים חיים. דחיים מתי, דמתי חיים. אומר רש"י, דחיי מתים, אותם שהם חיים רואים אנו שמתים, והיח יעלה על דעתנו שהמתים חוזרים וחיים. כלומר, אותו מין אומר לגביע בן פסיסה, בתור, כן, מייצג את כלל ישראל, את התורה, אז הוא אומר לו, אוי לכם רשעים, דהיינו אנחנו. אנחנו הרשעים. איך אנחנו יכולים להעלות על הדעת? איך יעלה על דעתנו שהמתים חיים? אנחנו רואים שהמהלך הוא הפוך. המהלך הוא מחיים למוות, ולא ממוות לחיים. חיים הולכים לקראת מוות. מעולם לא פגשנו שמוות הולך לקראת חיים. זה לא ראינו. אז מאיכן יעלה על דעתנו? מאיפה אנחנו לא? מאיפה? זו מיניים. זאת אומרת, כביכול בורא העולם נתן לנו דעת שהיא תופסת מהלך מתוך הניסיון, מתוך מה שהדעת קולטת, מתוך מה שהיא רואה. הדעת, כשהיא מתבוננת בעולם, רואה מהלך הפוך. ואנחנו באים ומלמדים מהלך הפוך ממה שבורא העולם הראה, מראה קבוע בהנהגת העולם. הנהגת העולם היא סדר הפוך. ממש, מציאות הפוכה. חיים הולכים לקראת מוות. מעולם לא ראינו בעולם סדר בכיוון הפוך. אז איך יעלה על דעתנו? איך יעלה על דעתנו שהמתים חוזרים בחיים? צריך להבין, אותו מין, כשהוא אומר לגביע בן פסיסה, שאנחנו רשעים, חלילה, אם אנחנו מאמינים שהמתים חיים. משום שאנחנו, כביכול, אנחנו עושים דבר הפוך ממה שכביכול בורא העולם מלמד אותנו. בורא העולם מלמד אותנו בכיוון הפוך. הוא מלמד אותנו שסדר הדברים הוא בכיוון נגדי, הפוך לגמרי. וכאן אנחנו באים ואומרים דבר שהוא כנגד מה שכביכול בורא העולם מראה לנו. לכן הוא קורא לנו רשעים. הוא לא קורא לנו שוטים. הוא קורא לנו רשעים. אנחנו מאמינים בדבר הפוך ממה שבורא העולם מתכוון ללמד אותנו בכל סדר העולם. וי לכון חיה ויה, דאמריתו דמיתין חיים. דחיים מיתין, דמיתין חיים. כמו שרש"י אומר, היח יעלה על דעתנו. איזה מין? איזה רעיונות עולים על דעתכם? והרעיונות האלה שעולים על דעתכם, הם רעיונות שכביכול בורא העולם מתכוון ללמד אותנו, שלא כמותם. כן, רעיונות כאלה, כביכול בורא העולם עצמו, כן, מנהיג את העולם באופן שהדברים האלה לא יעלו על דעתנו. וי לכון חיה ויה, אמר לגביע בן פסיסה, אמר לה, ענה לו, וי לכון חיה ויה, דאמריתו מיתי לא חיים. דלא הוו חיי, אלה שלא היו מעולם, אני אקריא עוד מעט את לשון רש"י. מה הוא אומר? דלא הוו חיי, דהוו חיי, לא כל שכן. רש"י, דלא הוו, אותם שלא היו מעולם, לא היו. אנחנו הרי רואים שנוצרים חיים חדשים בעולם. זה אנחנו כן רואים. חיים שלא היו נהיים, נוצרים. דלא הוו, אותם שלא היו מעולם, נוצרים ונולדים וחיים. אותם שהיו כבר, לא כל שכן שחוזרים וחיים. זאת אומרת, אם אלה שלא היו חיים, אז אלה שהיו חיים לא ימשיכו, לא יהיו חיים. אם משום דבר נהיה חיים, מכלום נהיים חיים, אז מחיים שלמים לא יהיו נהיים חיים. אז ככה, קודם כל נלמד יסוד הדבר שכתוב פה. הוויכוח כאן הוא לא אם המתים חיים או לא חיים. לא זה הוויכוח. הוויכוח איך לקרוא את ההנהגה הקבועה במציאות. איך להבין מה אנחנו צריכים להוציא מתוך ההנהגת העולם. מתוך, כביכול, מה בורא העולם מגלה לנו בהנהגת העולם. אז טוען אותו מין שבורא העולם מגלה לנו בהנהגת העולם, הוא מגלה לנו כיוון אחד. כיוון אחד הוא מגלה לנו. אומר לו גביע בבסיסה, תתבונן ותראה שבורא העולם מגלה לנו בהנהגת העולם דווקא את תחיית המתים. דווקא את תחיית המתים. להתבונן. הלאה, באותה סוגיה, באותו עניין, בדף צדי ב', אומר רב, אמר רב טבי, אמר רב ישיע. מהי דכתיב? שאול ועוצר רחם, ארץ לא שבעה מים. שאול ועוצר רחם. אומרת הגמרא, וכי מה העניין שאול אצל רחם? מה הצד השווה שמחברים יחד את השאול ואת הרחם? שאול. שאול זה המקום שהאדם הולך אליו. כמו שכתוב במשנה, שהאדם לא יעלה בדעתו, אל יעלה בדעתך שהשאול בית מנוס לך. שאול. זה המקום שאליו מביאים את האדם, וכך מתקיימת הגזירה של כי אפר אתה ואל אפר תשוב. אבל את השאול שמים בפסוק אחד עם רחם. השאול והרחם, יש בהם צד שווה. שניהם, כן, שניהם, שאול ורחם. יש בהם עניין אחד, יש בהם עניין משותף. יש צד שווה בהם. אומרת הגמרא, הצד השווה שיש בין השאול והרחם, זה ששניהם קולטים משהו, ומוציאים ממנו חיים. זאת אומרת, מה שנקלט ברחם, זאת זריעה שיוצרת חיים, ומה שנקלט בשאול, גם זאת זריעה שיוצרת חיים. בדיוק כמו שהרחם קולט, כן, דבר שממנו נוצרים חיים, כך גם השאול קולט דבר שממנו נוצרים חיים. לומר לך, מה רחם מכניס ומוציא, אף שאול מכניס ומוציא. רשי. מכניס הזרע ומוציא הולד. אף שאול מכניס ומוציא לתחיית המתים. ועלו דברים קל וחומר. ומה רחם שמכניסים בו בחשאי, מוציאים ממנו בקולי קולות. דהיינו, מה שנכנס לרחם, זה דבר שהוא חסר משמעות, זה שום דבר, זה כלום, זה כלום, זה לא דבר של ממש. הגמרא קוראת לזה דבר שבחשאי, זה נקרא דבר שהוא לא אומר כלום, הוא לא, זה לא דבר, הוא לא אומר שום דבר. מה שיוצא, יוצא משם אדם שלם, אדם שלם שהוא מכריז על עצמו, הוא יוצא בקולי קולות, כמו שידוע, כן. תינוק, שהוא יוצא לאוויר העולם, אז הוא יוצא בבכי גדול, בקולי קולות. הוא מכריז על עצמו, הנה הנה. שאול, שמה שמכניסים לתוכה, לתוך השאול, אז מכניסים לתוכה בקולי קולות. זאת אומרת, כאן כבר מכניסים משהו שהוא דבר נכבד, דבר חשוב, דבר שהוא דבר, דבר שהוא באמת דבר. אין לך יותר דבר מזה, מאדם, אדם גדול. מכניסים אותו לשאול. אז מכניסים כאן לשאול משהו גדול, משהו משמעותי. זה נקרא שמכניסים בקולי קולות. כן. אז אם אנחנו את כל הקולי קולות האלה שמכניסים לשאול, אנחנו תופסים את הדבר הזה כטיפת הזרע כלפי האדם שיוצא, אז כך כשמכניסים את כל האדם כולו לשאול, אז הוא מהווה טיפת זרע כלפי מה שיצא. זה כתוב בגמרא. מכאן כתוב בגמרא, תשובה לאומרים אין תחיית המתים מן התורה. כאן כתוב תחיית המתים. זאת אומרת, תחיית המתים כתובה איפה? באיזה מקום כתובה תחיית המתים? תחיית המתים כתובה במקום שהתורה כתבה, פסוק, כתב את השאול ואת הרחם במקום אחד. זאת אומרת, כתב אותם כשני דברים שהם דומים זה לזה. שני דברים שיש בהם צד שווה. לומר לך, השאול גם היא רחם. בלשון הגמרא, אז גם הרחם נקראת קבר. בלשון הפסוק, כמו שאנחנו רואים פה, אז הקבר נקרא רחם. אנחנו לומדים מכאן. מה שאנחנו לומדים מכאן זה, הרי זה ברור, הדברים האלה שכתובים כאן בפסוק, זה פסוק שהוא חוכמתו של שלמה המלך. מה שכתוב כאן בפסוק, אלו הם דברי גביה במבסיסה, זה מה שהוא אומר. דלא הוו, ככה הוא אומר, דלא הוו חיים, אלה שלא היו. לא היו זה הכוונה, הם לא היו כלום, הם לא היו שום דבר. מדבר שהוא שום דבר, כלום. כלום לא. יוצא יצור שלם. אז איך אנחנו נוכל להבין שמייצור שלם, כן, לא יצא משהו הרבה יותר מזה? זאת אומרת, אותו יחס שיש בין אותה טיפת שום דבר לצורת האדם שיוצאת, כן. אותו יחס יש בין האדם שמכניסים לשאול ובין מה שעתיד לצאת משם. אותה צורת אדם שהיא אחרי תחיית המתים. שוב, לא מדובר פה בבני אדם באלמה, כן. לא מדובר פה בבני אדם באלמה. את רבי עקיבא הביאו לקבורה. את רבי עקיבא הביאו לקבורה. את אברהם, את יצחק, את יעקב, את רחל, את לאה, את כולם הביאו לקבורה. והם כולם יקומו בתחיית המתים. כל מה שהביאו לקבורה היה טיפת זרע כלפי האדם שיצא. היה הטיפה הזרעית שממנה, כן, יצמח, תצמח אותה צורת אדם. כשאנחנו מסתכלים, כן, תלוי, כמובן, מה שכתוב כאן זה שני דברים אנחנו לומדים כאן. כמו שאמרנו, הדבר הראשון שאנחנו לומדים זה שתחיית המתים צריכה להיות מסתברת, נלמדת מתוך סדר המציאות. אחרת, מה לנו ולאמונתו? כל אדם שמאמין שתחיית המתים היא מין משהו שנופל על הבריאה, אבל הוא לא מתוך סדר הדברים. זה משהו שנמצא בבריאה, הקדוש ברוך הוא יכול הכל לעשות. הקדוש ברוך הוא כל יכול. הוא כל יכול. הוא יכול לברוא יש מאין, ויכול להחזיר כל יש לאין. והוא יכול לברוא יש מאין. אז כל מי שמאמין במין תחיית מתים כזאת, לא בסדר עולם שמתחייבת ממנו תחיית המתים, אלא בתחיית המתים שהיא טיפול על העולם כמציאות חדשה. אבל סדר העולם הוא הפוך. כל מי שמאמין בתחיית מתים כזאת, על זה אומר רש"י, מה לנו ולאמונתו? מה לנו ולאמונתו? הוא מאמין, איפה אני רואה את זה? איך הדבר הזה שייך אליי? אני לא קיבלתי את זה ואני לא יודע. אני צריך לראות את זה גם באותו עולם שההוא חי, ובאותו עולם שאנחנו שנינו חיים ביחד, מאותו עולם יוצאת תחיית המתים. זה פירוש המילים, מה לנו ולאמונתו. האמונה בתחיית המתים, זה כפי הנראה, כפי הנראה, פירוש המילים, לפי אותם שיטות שגורסות במשנה, כמו שכתוב ברש"י. תחיית המתים צריכה להיות מן התורה, וכל מי שכופר בתחיית המתים מן התורה הוא כופר גמור, כי מה לנו ולאמונתו? האמונה בתחיית המתים חייבת לבוא שאנחנו צריכים להאמין בסדר עולם כזה, מערכת חיים שאנחנו חיים בתוכה, זאת מערכת חיים שהיא מצביעה על תחיית המתים, היא מלמדת תחיית המתים, היא מראה שהכיוון הוא תחיית המתים. הכיוון הוא שמלא הוו חיין, אז מחיין על אחת כמה וכמה שיהיה חיין. זה הפירוש תחיית המתים מן התורה. תחיית המתים מן התורה זה נקרא כל מה שמפורש בתורה, מפורש בבריאה. כל מה שמפורש בתורה, התורה היא סדר הבריאה. כל מה שמתבאר בה, גלוי בבריאה. נמצא בגלוי. כל מי שמתבונן יראה את זה. כאן זה עיקר הוויכוח. למדנו מכאן שאותו עיקר של תחיית המתים זה לא עיקר אם יקרה משהו או לא יקרה משהו. זאת לא שאלה, וזה לא נידון בכלל. יקרה מה שבורא העולם ירצה. זאת אמונה כללית. מה שבורא העולם ירצה, זה מה שיקרה. האמונה בתחיית המתים מתחייבת מתוך סדר העולם. סדר העולם הוא סדר כזה שמצביע לנו, מראה לנו. וי לכון חייביה, דאמריתו מיתין, לא חיים. דלא הבו, חיין, דהבו, לא כל שכן. שוב, אלה הם המילים של רש"י. אנחנו לא מחפשים אמונה שיהיה משהו. אמונה שיהיה משהו זה לא עיקר. יהיה, ודאי. העיקר הוא שיהיה כל אשר חפץ השם עשה בשמיים ובארץ, בימים וכל תאומות. כך בשאול וכך על פני האדמה. ודאי שמשהו ירצה הוא יעשה. העניין שיש לנו בתחיית המתים, זה לא בעובדה שהמתים יחיו. העובדה שהמתים יחיו, לא זה, לא זאת האמונה שהיא עיקר. האמונה שהמתים יחיו היא שסדר העולם הוא כזה. אנחנו צריכים לחיות בתוך סדר עולם כזה שאומר שהמתים חיים. ננסה להבין. זה דבר מובן מאליו. הדבר הזה הוא מובן מאליו. שזהו הסדר החדש שנתחדש ביציאת מצרים. זה פירוש המילים החודש הזה לכם. פירוש המילים, החודש הזה לכם. החודש הזה לכם זה נקרא, אנחנו חיים בתוך סדר זמן שנושא בתוכו חידוש. זה נקרא החודש הזה לכם. עד עכשיו חיינו בתוך סדר זמן שלא נושא בתוכו שום חידוש. הוא לא מביא איתו חידוש. זמן, כן, זמן, בעצם. זה המשך. זה המשך, זה תמיד המשך. חידוש זה תמיד לא המשך. וזה קצת סותר את המושג זמן. הזמן הרגיל של העולם. הזמן הרגיל של העולם זה זמן שהוא כולו המשך. אם קורה איזשהו חידוש, אז זה נגד סדר הזמן הרגיל. ואנחנו חיים בזמן שכל עניינו חידוש. בלשון הקודש, זה שונה מכל הלשונות. בלשון הקודש הזמן נקרא זמן. זמן. פירוש המילה זמן זה כמו שידוע. המילה זמן זה, זמן זאת מילה של הכנה. זה לשון, הנני מוכן ומזומן. הזמנה מילתה או הזמנה לאו מילתה. הזמנה, הזמנה. הזמנה פירוש שאני מייחד דבר מסוים ואני קובע עליו כעת עתיד מסוים. מה הדבר הזה? למה הוא ישמש בעתיד? זה נקרא שאני מזמין אותו. אני מזמין אותו. כשאני מזמין דבר להזמנה, הזמנה זה שאני קובע שהדבר הזה, האור של הבהמה הזאת, יעשה ממנו תפילין. אם אני קבעתי את הדבר הזה, אז בזה, כן, בזה יש מחלוקת בגמרא. מחלוקת בגמרא או מחלוקת ראשונים, אם גם בזה נחלקו, שזה לכולי אלמא. הזמנה מילתא או הזמנה לאו מילתא. אני מזמין דבר מסוים לשימוש מסוים. אני קובע, הדבר הזה ישמש לתפקיד זה וזה. אמרתי את זה בפי, ייחדתי את הדבר הזה לזה. דהיינו, אני קבעתי לדבר הזה עתיד מסוים. מהלך מסוים בעתיד. זה מה שעשיתי, כן. זה מה שעשיתי. אם הדבר הזה תופס או לא תופס. כשהעתיקו את המילה הזאת, והמושג זמן נקרא על שם אותו זמן, המילה זמן בכל השפות זאת מילה בפני עצמה, זה מין הזמן נתפס כמין חלל מסוים, חלל מסוים, כמו שיש חלל, כן, חלל, שבחלל הזה אז יש בית פה ובית פה, כן, כמו כל העולם כולו. אז ככה גם יש מה שנקרא זמן. זמן זה נקרא מין חלל כזה של אירועים, של מאורעות. מאורע, מאורע, ועוד מאורע, ועוד מאורע. עוד דבר ועוד דבר. מה לזה ולזמן? מה לזה ולזמן? מה לזה ולמושג זמן? זמן, זמן. יש פה איזה הזמנה למשהו. מה למושג של, כן, מה לטיים, לצייט, מה שנקרא, כן, בשפות הרגילות, היותר שכיחות, מה לזה ולזמן? מה זמן עושה פה? וזה פסוק, לכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמה. קוראים לזה זמן. זמן. המושג זמן אומר שהזמן שאנחנו חיים בו, אנחנו חיים בהכנה לעתיד. אנחנו חיים בזמן. העולם חי בטיים, אנחנו חיים בזמן. זאת אומרת, מי שחי בתוך מערכת ריקה, בתוך מערכת שהיא לא מכוונת לשום דבר, היא רק אפשרויות. זה מין שדה פתוח של אפשרויות, והאפשרויות האלה הן אפשרויות של אירועים, מאורעות. ודברים קורים. זה קורה כעת, וזה קורה כעת, וזה קורה יחד, וזה קורה בזה אחר זה. זה קורה בזמנו, וזה קורה שלא בזמנו. אנחנו, כלל ישראל, מקבלי התורה, אנחנו חיים בזמן. זמן. זמן פירוש. הרגע הזה, עצם עניינו, הוא מכוון לעתיד. זאת אומרת, יש כאן עוד הכנה לעתיד. וכן הרגע הבא, הוא הכנה לעתיד. זאת אומרת, המימד, בואו נראה, נדבר מבחינת ההרגש, התפיסה הפשוטה של החיים. התפיסה הפשוטה, הבסיסית, של כל אדם ואדם. איך אנחנו חיים? כל אדם יודע, העבר כבר איננו. כמאמר החכם, העבר עין. העתיד עדיין איננו. ההווה הולך וקלה. הולך וקלה, הולך ונגמר. אז זאת אומרת שאנחנו חיים, בדרך כלל בני אדם, הרגש החיים, ההרגשה, התפיסה, האופן איך שאנחנו, תודעת החיים, מה שנקרא. תודעת החיים היא ההווה. זאת התודעה של החיים. העבר נמצא בזיכרון. העתיד, או כן או לא, נמצא בתקווה. ההווה זה החיים עצמם. אז החיים עצמם פשוט נשפחים החוצה. הם הולכים וקלים. זאת אומרת שעצם הרגשת החיים היא חיים שמתים. דהיינו זה הולך ומת, הולך ומת. זאת ההרגשה הפשוטה, הרגשה הבסיסית, עצם הרגשת החיים. זה הרגשה שאנחנו הולכים וקלים. אנחנו חיים בתוך הווה, והווה זה דבר שהוא, באופן, אנחנו חיים כל הזמן בתודעה, בתחושה, זה התחושה החזקה, החריפה ביותר שישנה. אנחנו חיים, זה לא תוך כדי דיבור. זאת אומרת, אנחנו חיים תוך כדי מוות. תוך כדי מוות. או יותר חזק. אנחנו מתים תוך כדי חיים. זהו. ככה אנחנו חיים. במה דברים אמורים? כשאנחנו חיים ב... אני לא יודע. תבחרו מילה של זמן באחת השפות לכל אחד מה שקרוב לקרוב לליבו. אבל כשחיים בזמן זה לא ככה. אז תודעת החיים היא תודעה של אנחנו לא חיים דבר נגמר. אנחנו חיים לקראת. אנחנו מזמינים ברגע הזה את העתיד. זאת אומרת שהמוקד, התחושה האמיתית של החיים, נמצאת, התודעה האמיתית של החיים, נמצאת במה שאנחנו הולכים לקראתו. דוגמה, אני אתן דוגמה, משל, כן, משל, יש סיפור שמספרים חסידים, שהיה רב אחד, אדמור אחד, אדם גדול מהדורות שקדמו, שנזדמן פעם לאיזה פונדק, וראה שם שעון גדול, הוא הקשיב והוא לא ימין למשמע אוזניו. אז הוא ניגש אל הפונדקי ואומר לו, תגיד לי מאין לך השעון הזה. שאל אותו, מה ראית? אז הוא אומר, זה השעון של הרב שלי. זה השעון של הרב שלי. אני יודע, הוא אומר, שכל השעונים בעולם דופקים. כל שעון דופק. אז כל דפיקה אומרת, עוד שנייה למוות, עוד שנייה למוות, עוד שנייה למוות. השעון של הרב שלי דופק, עוד שנייה לביאת המשיח, עוד שנייה לביאת הגואל, עוד שנייה. אז זה, השעון הזה הוא שעון של הרב שלי. אני שומע את הדפיקה שלו. זאת הדפיקה ששמעתי אצל הרב בבית. אז אומר לו, נכון. אותו רב, שהרב שלך, פעם היה פה, הוא היה משום מה נרדף על צוואר, הוא היה צריך לשהות פה כמה זמן, ולא היה לו במה לשלם לי. הדבר, החפץ היחידי שהיה לו זה היה השעון הזה. אז השעון הזה נמצא פה. אבל מי שידע לשמוע, זה סיפור. אבל בכל אופן, מי שידע לשמוע, ידע, יש שעון שדופק אחרת משעונים אחרים. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שעון אחר. הוא דופק אחרת מכל השעונים שבעולם. כל השעונים שבעולם דופקים, כמו שאמרנו, דופקים. הווה, הנה, עוד טיפה, עוד הרף עין של הווה נגמר, עוד הרף עין של הווה נגמר, עוד הרף עין של הווה, במקום להגיד נגמר, עדיף להגיד מת. עוד הרף עין של הווה מת, ועוד הרף עין מת, וככה זה הולך ומת, הולך ומת. הקדוש ברוך הוא נתן לנו שעון שהוא דופק אחרת. זה השעון שנקרא זמן. השעון שנקרא זמן דופק דפיקות אחרות. זה לא כל רגע של הווה קלה, מת. אלא מתקרב יותר, ומתקרב עוד יותר, וממשיך ומתקרב אל אותו עתיד. זאת אומרת, להבין, אנחנו מדברים פה על נקודת המוקד של תודעת החיים. נקודת המוקד, נקודת העיקר, נקודת ה... אותה נקודה שהיא עיקר תודעת החיים. התודעה של החיים היא לא בהווה, היא לא בהווה. זה לא זמן. זמן זה לא הווה. עצם עניינו של הזמן זה להכין, להזמין את ההווה לעתיד. להפוך, כן, להפוך. התודעה הופכת, כן, את התודעה הזאת הופכת את הקערה על פיה. עצם תודעת החיים היא באה לקראת שאליו אנחנו הולכים. מה שנתחדש ביציאת מצרים. החידוש הגדול שנתחדש ביציאת מצרים. מדוע יציאת מצרים נקלט? והחודש הזה לכן. מדוע זה העיקר? מדוע כל יציאת מצרים היא הביטוי? איפה כביכול בורא העולם גילה את יציאת מצרים? בורא העולם גילה את יציאת מצרים כשהוא גילה את מצוות חידוש החודש. כאן כביכול בורא העולם מגלה את יציאת מצרים. מצוות קידוש החודש היא המצווה שנבחרה להיות המצווה שעל ידה מתגלה גאולת מצרים. זה ברור. קידוש החודש זה מה שנקרא להעביר את סדר הזמן מזמן של דבר שחוזר על עצמו, כלומר שנה, לזמן שמתחדש, כלומר חודש. זמן שחוזר על עצמו, זמן שחוזר על עצמו. אז התודעה של התודעה שבה נתפס קצב הזמן הזה. הקצב הזה נתפס, דבר שחוזר על עצמו, זה הכוונה. הראשון מסתלק והשני חוזר ובא, מסתלק ובא, מסתלק ובא, מסתלק ובא. כך זה, גלגל. הדבר מתגלגל, מתגלגל. קלה, נעלם, חוזר ובא. אין כאן שום נקודה של חידוש. שום נקודה של חידוש. זה, אין למה לקוות. בדבר שחוזר על עצמו, אין למה לקוות. אין שום עתיד. את כל העתיד כבר עברנו. ומה שעברנו, נעבור עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. אבל כבר עברנו את זה. אין כאן שום עתיד, אין כאן שום חידוש. שום חידוש לא יבוא. אם שום חידוש לא יבוא, אז אנחנו לא בזמן, אנחנו לא הולכים לשום זמן, לשום מקום. אנחנו לא מכינים את עצמנו לשום דבר. כל מה שאנחנו מכינים את עצמנו אליו, כבר עבר עלינו. זה נקרא שנה. חודש, חודש, זה סדר זמן אחר. אני מתכוון, סדר זמן אחר, תודעת זמן אחרת, תפיסת זמן אחרת, חיים אחרים. הרי הזמן שאנחנו חיים אותו, זה עצם החיים. אם אנחנו חיים בזמן, אנחנו חיים במצב, בקצב שנקודת המוקד של החיים האלה זה מה שאנחנו הולכים לקראתו, מה שאנחנו מכינים את עצמנו אליו. מי שחי רק בתוך מערכת של מערכת עולמית, המערכת הרגילה של העולם, זאת המערכת שנקראת העולם כולו מונה לחמה. החמה אין לה חודשים. אין בחמה חידוש. אין שם שום חידוש. כל מה שאתה מקווה לראות זה מה שכבר ראית. דהיינו במילים אחרות, אין לך למה לקוות. חודש. זאת אומרת, החידוש של יציאת מצרים נתחדש בסדר זמן חדש. כשכתוב בחז"ל לא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. זה לא מפני שה... כן, זה לא הפירוש. שאין לנו שום עניין בבראשית. באופן טבעי צריכים להתחיל את הכל מבראשית. זה ודאי. הכל צריך להתחיל מבראשית. בראשית כתוב בגרא, באדרת אליהו, וגם בספורנו, וגם בעוד ראשונים. כתוב, בראשית, הגמרא אומרת שבראשית הוא גם מאמר. מה שנברא במאמר הזה, אומר הגרא, זה בריאת הזמן. בראשית זהו המאמר שהזמן נברא בו. פירוש המילה בראשית זה זמן. זה דבר ראשית שיש לה המשך. זה המושג זמן. זה דבר נמשך, הולך הלאה. הקושייה לא הייתה שלא היו צריכים להתחיל את התורה מבראשית, אלא מהחודש הזה לכם. כאילו היינו אומרים לא מבראשית, אלא מדבר אחר. צריך להתחיל את התורה מבראשית, אלא מהבראשית שלנו. צריך, בוודאי שצריך להתחיל את התורה מראשית הזמן. אבל ראשית הזמן שלנו היא בחודש הזה לכם. ראשית הזמן שלנו נמצאת בחודש, היא כתובה, היא ניתנה לנו בחודש הזה לכם. דהיינו, זאת הראשית האמיתית. לא שכאן היה צריך להתחיל את התורה, לא בבראשית. כאן צריך להתחיל את התורה משום שכאן הבראשית שלנו, כאן הבראשית האמיתית. כאן נמצאת הבראשית של תורה. על זה באה התשובה. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. ונחלת גויים מתכוונים פה לזמן של העולם. מתכוונים פה ללמד אותנו שגם הזמן של העולם, גם הוא מוביל לעתיד שלנו. דהיינו, הזמן שנתחדש ביציאת מצרים הוא זה שהוא בסופו של דבר הזמן של כל העולם כולו. כל העולם יגיע לתכלית שלנו, של הזמן שלנו. שיטת הרמב״ם שבפסוק הזה, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה, בפסוק הזה כתובות שתי המצוות, גם מצוות קידוש החודש וגם מצוות עיבור השנה. גם עיבור השנה כתוב פה. עיבור השנה נקרא בכל מקום בחז"ל, בגמרא אפילו. עיבור השנה זה נקרא בגמרא סוד. סוד, סוד פנימי מאוד, סוד כמוס מאוד. סוד העיבור. סוד העיבור. כתוב בפרקי דרבי אליעזר, בפרקים הראשונים, כתוב שסוד העיבור כביכול נמסר לאדם הראשון מפי בורא העולם עצמו. והוא מסר אותו, מסר אותו לשט, והוא מסר אותו הלאה, עד שזה הגיע לשם בן נוח, ומשם זה הגיע לאברהם, ומשם זה הגיע ליצחק וליעקב וללוי, עד למשה, עד משה רבינו. סוד העיבור. סוד העיבור זה הסוד הפנימי של הזמן של העולם. איך הזמן הזה נושא בתוכו. גם הוא נושא בתוכו את הקו שהוא נסתר לגמרי בתוך טבע העולם. הקו שהוא נסתר לגמרי בתוך טבע העולם, וגם הוא מכוון לעתיד הוודאי. זה נקרא עיבור השנה. עיבור השנה זה נקרא להשוות את שני הזמנים האלה, לכוון אותם יחד, ולהביא אותם לאותה תכלית. שניהם יחד הולכים לאותו מקום. שניהם יחד הולכים לאותו מועד. לאותו מועד. מועד זה תמיד היעד. אי אפשר, קביעת מועדים לא תיתכן רק על ידי קידוש החודש ועיבור השנה. אחרת סדר המועדים משתבש, הוא לא יגיע, הוא לא יהיה. אין סדר מועדים לעיבור שנה עם קידוש החודש. לדעת הרמב״ם, אז עיבור השנה כתוב במילים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. חודשי השנה זה הצירוף של שני מילים שהן בעצם סותרות זו את זו. חודשי השנה. אז כאן נאמרה מצוות עיבור השנה. עיבור השנה זה נקרא לצרף את סדר החודשים לסדר השנה. הצירוף הזה, הצירוף הזה, כך. אנחנו יודעים נאמנה. שיציאת מצרים שלנו היא זאת שגילתה את אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. ואנחנו אומרים בקריאת שמע פעמיים ביום, השם אלוקינו השם אחד. אומר על זה רש"י, שם בפרשת ואתחנן. השם שהוא אתה אלוקינו ולא אלוקי האומות, עתיד להיות אחד על כל באי עולה. בזמן שיתקיים כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכם אחד. אותו השם שהוא אלוקינו, שזה חל עלינו ביציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. מה שנתגלה לנו ביציאת מצרים, זה עתיד לחול על כל העולם כולו. זהו הגילוי, זה הגילוי, שהוא גילוי נפלא. התירוץ על הקושייה, שלא היה צריך להתחיל את התורה אלא מהחודש הזה לכם. התירוץ הוא, צריך להתחיל את התורה מהזמן של האומות, מהזמן שלהם. ללמד אותנו, לתת להם נחלת גויים. נחלת, המילה נחלת, זה כמו הראשונים אומרים, זה דומיה דנחל, דבר שנמשך והולך. זה נקרא נחלת גויים. ההמשך, ההמשך, ההמשך זה בדרך כלל סדר הזמן. זה הדבר שהוא הנמשך בעולם. לתת להם נחלת גויים, דהיינו, ההמשך של הגויים הוא בכיוון שלנו. ההמשך של הגויים, נחלת גויים, היא להגיע גם לאותה יציאת מצרים שאנחנו הגענו. אנחנו נביא גם אותם. כי אז השם אלוקינו, השם אחד. כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. ולעובדו שכם אחד. כי הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה, לא כארץ מצרים היא אשר יצאתם משם. אשר תזרע את זרעך והשקית ברגלך כגן הירק. והארץ אשר אתם עוברים שמה לרשתה ארץ הרים ובקעות, למטר השמיים תשתה מים. השקית ברגלך כגן הירק, זה הכוונה. בארץ מצרים אנחנו, ההמשך מתזרע זרעך, ההמשך הוא השקית ברגלך כגן הירק. ההמשך הוא לא עתיד, ההמשך כבר נמצא. זה דבר שהוא המשך, ככה זה ממשיך. השקית ברגלך כגן הירק. רגל, זה דבר שהוא רגיל, ככה זה הולך. מטר השמיים, לפעמים בא, לפעמים לא. מטר השמיים הוא תמיד עתיד. הוא אף פעם לא נמצא, נמצא כדבר קבוע. מטר השמיים בארץ ישראל זה תמיד עתיד. נתפלל אז הוא יבוא, לא נתפלל הוא לא יבוא. זה המשך הפרשה, מיד אחרי זה כתוב והיה עם שמוע. מיד אחרי זה כתוב והיה עם שמוע. למטר השמיים תשתה מים, ארץ אשר השם אלוקיך דורש אותה. תמיד עיני השם אלוקיך בה, מראשית השנה ועד אחרית שנה. ארץ ישראל, גם בסדר שנקרא שנה, אז כביכול בורא העולם משגיח, מוביל את המהלך שנקרא שנה, כביכול בורא העולם מוביל בארץ ישראל. מראשית השנה ועד אחרית שנה. אותו מהלך שנקרא שנה, כביכול, אותו בורא העולם מוביל בארץ ישראל. בארץ ישראל גם מה שנקרא שנה הוא חודש. גם מה שנקרא שנה הוא חודש. זהו העומק שחזל מגלים לנו. כוח מעשיו יגיד לעמו לתת להם נחלת גויים. לתת להם נחלת גויים זה הכוונה. שגם נחלת גויים מובילה לכיוון שלנו. גם נחלת גויים הולכת אלינו, אלינו זה מגיע. הכל מוביל לבהיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. כי אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם ולעובדו שכין אחד. מבחינת העולם זה יהיה היפוך. מבחינתנו זה קרה ביציאת מצרים. לנו זה קרה ביציאת מצרים. אבל כל העולם יתהפך לקראת זה. לקראת זה כל העולם יגיע. למה שנתחדש ביציאת מצרים, אנוכי השם אלוקיך. זה מה שנתחדש ביציאת מצרים. זה הדבר. שכביכול בורא העולם יביא לקראתו את כל הגויים כולם. לתת להם נחלת גויים. שאם יאמרו אומות העולם לסתים אתם כבשתם את הדבר שלנו. לקחתם את הדבר שלנו. לקחתם מאיתנו את ארץ ישראל. לקחתם מאיתנו את ארץ ישראל, אז אנחנו אומרים להם, ארץ ישראל היא שלנו מאז יציאת מצרים. זאת אומרת, היא שלנו, ירושה היא לנו מאבותינו, אבל זה בגלל שארץ ישראל היא המקום שבו כביכול, במקום הזה, אז החיים הם עתיד. החיים הם עתיד. תחיית המתים תהיה פה. מתים שבחוץ לארץ כתוב בגמרא, גם הם יחיו פה. פה זה המקום של תחיית המתים. זה מה שרצינו לבאר. הדבר העיקר, מה שנתחדש ביציאת מצרים, ולכן אנחנו חייבים לזכור את יציאת מצרים פעמיים ביום, בכל השתנות של מצב חיים, בשוכבך ובקומך, כל השתנות, מזכירים יציאת מצרים בלילות. כל השתנות של מצב חיים מחייבת עוד פעם לזכור את יציאת מצרים. אנחנו חיים לקראת, אנחנו חיים, תודעת החיים, תפיסת החיים, הרגשת החיים, לחיות את החיים, אנחנו חיים לקראת מה שאנחנו הולכים. אלו הם החיים. החיים עצמם הם ההזמנה לעתיד. אנחנו הולכים אל העתיד. אלו הם החיים שלנו בהווה. ההווה לא מת, כי לא בו אנחנו חיים. ההווה מקרב אותנו אל אותו עתיד. הגילוי הראשון של גאולת מצרים. הגילוי הראשון. זה שכביכול בורא העולם נתגלה למשה רבינו בסנה, והוא שאל לשמו של בורא העולם. איזה שם אני אומר להם, שהוא השם שהוא מבטא את הגאולה. השם שאומר את הגאולה. השם שאומר את הגאולה זה השם אקיה. שם שמדבר על ההוויה עצמה ולשון עתיד. זאת גאולת מצרים. גאולת מצרים היא הגאולה ששמה אותנו על הוויה שהיא עתיד. כאן נמצא העיקר של תחיית המתים. זה העיקר של תחיית המתים. אנחנו צריכים לזכור את יציאת מצרים פעמיים ביום. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. וכך נפסק להלכה. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. החובה לזכור את יציאת מצרים זה כאן מוקד החיים שלנו. מי ששוכח את זה, שוכח את חייו. כל הפורש מיציאת מצרים כפורש מהחיים. אז הוא עובר מחיים למוות. מי שיוצא ממצרים, מי ששם את עצמו על יציאת מצרים, עובר ממוות לחיים. זה מה שרצינו לומר.